טוב, שלום לכולם. אנחנו בשיעור השלישי בסדרה של סולם עלייה של עבודת השם פנימית. ויש פה מהלך. התחלנו, אם אתם זוכרים, בשיעור הראשון דיברנו על שלושת אבני היסוד בעבודת השם, על קרוב, קשה, נעים. דיברנו, יש פה דפים מודפסים מי שרוצה, דיברנו על שבוע, בשבוע שעבר, על החיוב להיות אני מי שאני, ולא לנסות לחכות את הזולת בצורה חיצונית ולא פנימית. והיום אני רוצה שנתקדם ונעסוק בחמישה תנאים בסיסיים לעבודת השם פנימית. ואני אגיד, ללא ספק, עבודת השם של רובנו, בטח באופן אישי שלי, בטח פה בישיבה, זה עבודת השם שהיא קיבלת הלל. אנחנו נוטים לחסד, משתדלים לדון לכבוד זכות, לפרגן לעצמנו, ללמוד את התורה רגל אחת, לדון לכבוד זכות, כל מה שאפשר, מה שנקרא. נכון? אז היום השיעור הזה הוא לא בית הלל. אוקיי, אני אומר לכם, זה שיעור יותר בית שמאי, על דרך יותר של חסידות קוצק, לא שנעסוק בתורות של קוצק בדייקה, אלא בהלך הרוח. מדברים פה על תורה פנימית, על עבודת השם פנימית, שהיא פנימית, נגיד במילים עדינות. כלומר, שאני לומד תורה, כמצוות, לא רק כדי שאני לא אשרף בגיהנום, אוקיי? אלא ללמוד תורה או לקיים מצוות ממקום גבוה יותר, עמוק יותר. ואני אדגיש שזה רק חלק א', נספיק היום רק שני תנאים, אולי מתוך החמישה תנאים, ושבוע הבא נסיים את השניים הנותרים. ואני רוצה לפני הכל לפתוח בהקדמה הערה מאוד מאוד חשובה בעבודת השם. בפרט אנחנו עוסקים בתורת החסידות, אנחנו עוסקים פה בדברים פנימיים בעבודת השם. דברים נפלאים פה, רואים פה של הרב שטיינזלץ, עוד כתוב לי פה משנה שעברה, השם זכור וחייב, אבל זה זכר צדיק וקדוש לברכה. בהקדמה הנפלאה שלו לספר פרשת שבוע, חיי עולם. כך כתוב בשאר הספר. אומר הרב שטיינזלץ, פעם היו כותבים בשערי מסכתות התלמוד מחמת הצנזורה כתובת זו. כל מה שכתוב כאן על גויים, אין הכוונה לגויים של היום, אלא לגויים שהיו בעבר. ממשיך הרב שטיינזלץ ואומר, גם בדורנו יש כתובת כזו בשערי הספרים, כתובת בלתי נראית. כל מה שכתוב כאן על יהודים, אין הכוונה ליהודים של היום, הכוונה ליהודים שהיו בזמנים אחרים. ולכן אפשר לשבת וללמוד חומש, גמורה, ספרי מוסר או ספרי יראה, והכל בסדר גמור. כל מה שנאמר, היא לא מתייחס אלינו, לדור שלנו, אלא לאנשים אחרים ואל זמנים אחרים. צריך למחוק מאותם דפי הקדמה בלתי נראים את התפיסה הזו שהדברים מדברים על מישהו אחר. על ההם, על האלה, על האחרים, העיקר שלא עלינו. בין שמדובר בחומש, בין שמדובר בספרי יראה, בין שמדובר בגמרא. הכתובת צריכה להיות הפוכה. כל מה שנאמר כאן מדבר רק עליי, הכל נכתב בשבילי והכל מחייב אותי. קודם כל הדברים מתייחסים אליי. אז אני מצטרף, אני קטן את הרב שטיינזלץ הגדול, זכר צדיק לברכה. מדברים עלינו, על עצמנו, ולא על אותם יהודים של פעם של זה. הכל השיעור פה עכשיו הוא בפרזנט סימפל, הווה עכשווי, אוקיי? אז אחרי כל הבילדאפ, מה הם חמשת התנאים? אני מזכיר שההפך מלשכוח זה לרשום, אז כדאי לרשום את הדברים. אני אקריא ברצף את חמשת התנאים, ונתחיל להעמיק בכל תנאי ותנאי, שהיום נספיק בתקווה שני תנאים. חמשת התנאים ככה, דבר ראשון, התנאי הראשון של עובד השם פנימי, זה געגוע שאדם מתגעגע לחיות על פי רצון השם. זה התנאי הראשון. געגוע לחיות על פי רצון השם. התנאי השני זה כאב לב על מצבי הנמוך. לדעת כמה המצב שלי נמוך בעבודת השם. התנאי השלישי זה רצון אמיתי להשתנות ואמונה ביכולת שלי להשתנות. התנאי הרביעי, זה שאני לא שרוי בשקר עצמי. והתנאי החמישי והאחרון, שאני לא אהיה הפכפך. בואו נתחיל בתנאי הראשון. געגוע לחיות על פי רצון השם. יש אדם שבאמת כואב לו. כואב לו על עצמו. הוא באמת מאמין בעצמו, יש לו רצון להשתנות, אבל יש בעיה קטנטנה, מזערית ושולית. מה הבעיה? שהקדוש ברוך הוא לא בתמונה. אני אסביר. כל מה שכואב לו בעבודת השם, זה בעצם כואב לו על עצמו, על על האגו שלו. אסביר את זה במילים, ניתן דוגמה, דוגרי. פעם ראיתי בוויקיפדיה שיש אנשים, לא מכיר כאלה, אולי אתם מכירים, אני לא. למה זה בצינות כמובן. היה כתבה על מישהו שהוא קם ביום אחד בבוקר ב-9:45. אתם יודעים מה זה אומר? שהוא פספס את זמן קריאת שמע ב-17 דקות לפחות. יש, אתם אולי לא יודעים מה זה לפספס את זמן קריאת שמע, אבל תדעו לכם, יש, כתוב בספרים הקדושים, שיש אנשים שפעם פספסו זמן קריאת שמע. יש כאלה, שמורות טבע, מוזיאונים, פעם מוזיאון ישראל וכולי. עכשיו, אותו אדם נדיר שפספס זמן קריאת שמע, אז הוא קם, מסתכל בשעון גייבד, 9:45, אני לא מאמין שזה קורה לי. זה פעם ראשונה בחיים שלי שאני מפספס זמן קריאת שמע. בוא נדייק מדבריו, אני לא מאמין שזה קורה לי, אני פספסתי פעם ראשונה, לכאורה מה הוא לכאוב לו? לא איך אני פספסתי, איך אני לא הצלחתי, אלא מה, פספסתי קריאת שמע? חבל, גבד. עכשיו, נחסרה המצווה הזאת במציאות, בעולם, מהקדוש ברוך הוא. לא נחפור עכשיו לשאלה אם הקדוש ברוך הוא צריך את המצוות שלנו או לא, תשאירו משהו לעיקרי האמונה קצת ביום השלישי, בהמשך השנה. אבל, עכשיו, אני יודע שתגידו פה עכשיו, זה, מה, זה דקי דקויות ומה שנקרא, בוא נאמר, הלוואי עלינו שבא שם בבתת השם תהיה, שפעם אחת פספסנו זמן קריאת שמע, קריאת שמע בעונתה, ואנחנו מדברים פה עכשיו על עבודה פנימית, אולי זה יותר מה שנקרא עבודה לסיירת ולא לגדודים בעבודת השם, אבל זה מקום פנימי עכשיו. מה הבעיה של אותו דם שהמשבר שלו, שהוא זה, נו, מה לעשות? אני אפשר לקראת שמה, שכואב לו על עצמו. מה שכואב לו זה שהוא מרגיש שהוא לא פרפקט. שהוא חשב שהוא יהיה פרפקט בעבודת השם, וזה לא הולך לו. אז הרבה מובנים לאדם כזה, כך ניקח אותו לפסיכולוג, והרבה פעמים, אני לא מזלזל בפסיכולוגים, אבל חלקם, העניין שלהם זה לגרום לאדם להרגיש טוב, וזה לא התכלית, כאילו... המטרה הפנימית בעבודת השם זה לא שאני ארגיש טוב, זה שאני ארגיש טוב עם השם, שהשם ינוכח בחיים שלי וזה יגרום, זוכרים, קרוב קשה, נעים, ולא שאני ארגיש טוב על לטף את האגו שלי שאני הכל בסדר והכל לטובה וירידה תחתית עלייה ודברים כאלה, אני לא מזלזל בזה, אלא להגיע לשמחה וטעם וחיות ואהבה מהעובדה שיש לי קרבה לקדוש ברוך הוא. ומי שבאמת מתגעגע לחיות על פי רצון השם, אז הוא לא ינוח ולא ישקוט ולא ירגע, עד שהוא יחיה על פי רצונו. כי המטרה היא, בשפה של התניא, לזכות לגילוי נפש האלוקית בתוכנו. מקום שאני רוצה. ולדעת שאני עובד את הקדוש ברוך הוא, ולא הוא עובד אצלי. כן, אנחנו עובדים אצלו, מה לעשות? עכשיו, ממילא, אם המצב הוא לא כזה, אז אני צריך לכאוב, אבל אני לא כואב איך אני לא מושלם. אני כואב על איך זה שהשם לא איתך, כי אני רוצה למקום גבוה יותר עם השם. זה לא בשביל להרגל את האגו שאני חשבתי שאני 10 ואני 9. לא, למקום יותר פנימי מזה. ולכן, נפקא מינה למה? איך אני יודע אם אני אדם פנימי בעבודת השם? מה קורה אם אני מגלה בעצמי קטם? נקודה לא טובה, שאני גאוותן, שאני שחצן, שאני לא פספסתי קריאת שמע. מה קורה אם אני מגלה נקודת כשל אצלי בעבודת השם? אדם חיצוני, אדם שמונע מהאגו שלו, אז הוא יתאכזב. הוא יתבאס. אדם פנימי, מצד אחד הוא יתבאס. מצד שני, על עצם המצב, לאיפה שהוא קם על המוח רגע. מצד שני, הוא ישמח מאוד. איזה יופי, יש לי על מה לעבוד עכשיו. ניתן דוגמה ממציאות של שלום בית. אדם נשוי, הוא היה בטוח שהוא אדם המושלם עלי אדמות, ואחרי כמה חודשים של נישואין, פתאום משתמת לו משהו, אתה יודע, אתה ככה וככה וככה. והוא נעלב. עכשיו היא צודקת. הוא יודע שהיא צודקת, אבל הוא נעלב. בסדר. תתגבר על מה שחרת. אדם פנימי, הייתי מצפה שזה לא נעים לשמוע את זה, זה קשה לקבל את זה, אבל תכלס היא צודקת. אז איזה יופי שהיא גילתה לי את זה. כי עכשיו אני יודע מה צריך לעבוד. תודה לך, אשתי היקרה. בוא נעבוד על זה. אולי תעזרי לי, אולי נלך לרב שלי, אולי נדבר עם חבר, נמצא פתרון. איך לעבוד על זה? ניתן דוגמה בגשמיות. אדם מרגיש לנו כאבים בבטן, הולך לרופא ומשפחה, MRI, ואחרי אמרת לו, שמע, חביבי, לא עלינו, גידול בבטן, לך לאונקולוג. מה, אז הוא יחס על הרופא? מה פתאום? מה זה? מה אתה אומר שיש לי רע? צריך לשמוח, נכון? כי גילוי מוקדם מציל חיים. עצם העובדה שהוא יודע עכשיו, על פי הדיאגנוזה, שיש בו רוע, שיש בו תוכן גידול, מעולה. אז עכשיו, או צריך כימותרפיה, או צריך ניתוח לעשות, או צריך תזונה בריאה, אורח חיים בריא, להפסיק לעשן, לא קולסטרול, לעשות הליכה כל היום, לא משנה מה, you name it. אבל עצם העובדה שהוא מודע לזה שיש רוע, עכשיו הוא יטפל בזה. אם הוא לא מודע, אז מה יהיה? זה יגדל ויגדל, ועד שיגלו זה כבר לא יהיה מה לעשות עם זה, וחבל. ולכן אדם פנימי, שהוא מגלה עוד איזשהו רובד שהוא לא טוב בו, נהדר, נהדר. זה לא נעים, זה כואב, אבל בוא, עכשיו יש לי שם לילד, בוא נפתור את הבעיה. אבל אם הוא לא מודע לזה, עם כל ביקורת שהוא מקבל, הוא דוחה אותה בקש, הוא מקבל ביקורת, אז איך הוא יתקדם? ובהרבה מובנים, עובד השם מחפש, לא במקום המזוכיסטי, הוא מחפש מה אני לא בסדר. הוא עושה חשבון נפש כדי לזהות עוד רובד, עוד איזושהי נקודה של קטם, של דקות בנפש שהיא לא זכה, שהיא לא מהירה. הוא מחפש את זה. לא כדי להחיב לעצמו, אלא כדי לזכח את עצמו, להתנקות מעוד נקודה. ועד שמגלים בירה, או נגיד בעצמי, אז אני לא נפגע, אני לא אגיד שאני שמח, אבל אני אומר תודה רבה השם, יש לי מה לעבוד עכשיו. כי המוקד פה זה לא אני, המוקד זה להפוך את אני לעין, עין באלף, כן? מעין יבוא עזרי. הרבה אנשים יעדיפו להיות ראש לשואלים ולא זנב לאריות. כי הראש הוא בראש, זה אני. זנב לאריות זה זנב, זה עין. זה הזנב מאחורה שם, באזור שמריח פחות טוב בגוף של האריה, נכון? זה לא נעים. אבל זנב של האריות, איך קוראים לזנב של אריה? אריה, תמשוך לו בזנב או... וראש של השואלים הוא עדיין מה? בסך הכל? שואל. מה לעשות? ולכן שהמטרה של האדם היא להפוך את עצמו לעין, כדי, אז העיסוק שלו רק איך אני כלי, בשפה של הרב רם, להיות תפירת המלכות, מדבר על זה הרבה בשורים, נכון? להיות תפירת המלכות, לביטול. מה זה ביטול באנגלית? ביטול. בעברית? היה כלי. נכון? זה פשט. פשט באנגלית, מה זה ביטול? ביטול, תהיה כלי. תהיה כלי להשראה. זה יציב, ככה מוצאים בעידה, נכון? ביטול, ביטול, היה כלי, נכון? ולכן תראו במקור ב', לא נקרא את זה עכשיו, בשערי קדושה של רבי חיים ויטל, שזה ספר קבלי, ספר מוסר על פי הקבלה, אבל לשווה לכל נפש, הוא אומר, כל הנפש שמוטבעת באדם, הנפש הבהמית, היסודית, השפלה יותר, כל המטרה שלה היא שתהיה כיסא ליסוד השם, שתהיה כיסא לנפש הלוקית שמתלבשת בה, שמופיעה בה. ולכן ברגע ששומעים שיש איזושהי מידה לא טובה, של נפש בהמית, של גאווה, של משיכה, של תאוות, בסדר גמור, אז אנשים לא פנימים, לא, מסתירים, מה פתאום, מה תגיד ככה, פתאום קוראים על איזשהו, מישהו מפרסם על איזשהו גדול, שהוא בילדותו, אולי כזה צדיק, קוראים, מה פתאום, אתה כופר, מסתירים את הספרים, מחרימים אותו. למה, כל הגדולים נולדו גדולים? כל הגדולים נולדו ילדים. יש יחידי דורות, יחידי סגולה, שגם בילדותם היו גדולים. אבל רוב הגדולים שהיו ילדים קטנים, מה הם היו? ילדים קטנים, בסדר גמור. וגם ראש על המדבר הולך לשירותים, לפחות פעם ביום. פחות פעם, אתם יודעים למה? כי הוא בן אדם, הוא לא פרו, פרו, רק פרו אין לו, נכון? רק פרו. מחר אני ניצב על היאור, איך אומר משה רבנו? חביבי, הייתי לו, אני יודע מה אתה עושה לפנות בוקר. אל תגיד שאתה לי יאורי ואני עשיתי, אני כלומר יחזקאל, בנבואתו על מצרים, על פרו. אתה נין הגדול, נכון? ולכן, כשאנחנו מוצאים בנו משהו לא טוב, נהדר, זה לא משמח, אבל זה מאתגר. יש פה עבודה, יש פה עבודה. אם אני בא לעבוד השם כדי להרגיש את עצמי, כמה אני, זה לא יתקדם. ולכן העבודה צריכה להיות נטו. מה אני בשבילך? איפה אני רואה אותך בחיים שלי? לא בשבילי. עכשיו, אני לא אומר לבטל את היש. אין אני, ואין אגו, ולבטל את האגו. מה זה? אני בן אדם. אני בן אדם, אז פוגעים בי. סיפור על ה... אני גם נפגע. כי זה אומר שיש. אבל מטרה לתקן את זה. לא להתעלם מזה. פעם היה בחסידי חב"ד, בזמן השלטון הצאר, ש... שנקרא שהיה עוין את היהדות, אז התוועדו כמה יהודים בשושו באיזשהו מרתף, כמו חבדיקים, הדבוש העיקר זה הביטול, ביטול, ואין אני, אין אני, אפילו כזה שיר, אין אני, אין אני, אין אני, אין אני, אין אני, וכולי, וכולי, אין אני. ואז הוא יצא החוצה ברחוב, שכולו ככה שרוי בתפיסה של ביטול, של ביטול, של ביטול היש. ואז פתאום איזשהו שוטר רוסי ככה אומר לו, מי שם הולך? זה היה שעה שפת בוקר, מי שם הולך? מה יגיד לו? מוישה הולך, דוד הולך, מנדל הולך, מה יגיד לו? אז אמר לו, הרי אין מוישה, אין דוד, ביטול, אין כלום, נכון? אז הוא לא ענה לו, כלומר, אתה תעצור או שאני יורה, מי שם הולך? אז הוא אמר לו, זה ביטול הולך. אז הוא אמר לו, מי זה ביטול? אז הוא אמר, כנראה שאני לא התבטלתי מספיק, צריך לחזור חזרה להתבטלות. הוא גם מבין שהביטול זה שסמה, זה ישות, אוקיי? הכלי הראשון זה דיאגנוזה, שגילוי מוקדם מציל חיים. אנחנו צריכים לשמוח שאנחנו פה בישיבה, בעתניאל, שבשפה שם, בעבודת השם, זה לא רק תאר, ללמוד תורה, להספיק, לדעת עוד, אלא השפה שם זה גם לבדוק, תקן את עצמי. ואנחנו בגיל צעיר. תראו לכם, אדם בגיל 40 פתאום נחשף לזה, לחסידות, לפנימיות, פתאום עכשיו רוצה... בגיל 40 קשה להשתנות. קשה להשתנות. יש אנשים, אני רוצה לעסוק למעט בשלום בית, זוגות, אנשים שלמדו פה, אחרי זה אני מדבר איתם, עם האישה שלהם, ונפגש איתם, ואתה אומר, אני אומר לבן דה, כאילו, אני אומר לעצמי, אני לא אומר לו, זה בפנים. מה, אחי, היית פה 6 שנים בישיבה, עד שיעור וב. איך זה שאתה אומר, אני לא יכול לשנות את זה. זה ככה אני מי שאני, מה, לא למדת תניה? לא עשיתי את זה, כאילו, תשמע, זה אני, ככה אני, מה אני, אני לא יכול להשתנות. מה זה לא יכול להשתנות? אתה יכול להגיד, תשמע, זה יהיה קשה להשתנות. בוא ננסה, בוא נתחיל. לא, ככה אני. זה מי שאני, ככה אני. מה, איזה מין דבר זה? אז אשרנו שכבר בגיל צעיר מתחיל לעבוד, צריך לעבוד, להסתכל על עצמי. חשבון נפש, לא מהמקום המוסר נקי המכסח, כמה אני גרוע, כן? בישיבות המוסר היו שולחים בנוברדוק, היו שולחים את האברכים לבית מרקחת לבקש מסמרים. מכיר את הסיפור הזה? תלך לבית מרקחת, תבקש לקנות מסמרים. כדי שהוא יצא, יגיד לך שאתה, מה, אתה אידיוט, מה, אתה דפוק, זה בית מרקחת פה. תקבל ביטושים. אז אנחנו לא צריכים לתת טמבלים. בית מרקחת מבקשים תרופות. מה, אתה בוריה, מבקשים מסמרים. אוקיי? אבל, להיות קשובים לעצמנו. לא לעוף על עצמנו, ואם אני לא בסדר, לדעת שאני לא בסדר, ולעבוד על זה. וצריך לדעת שהקדוש ברוך הוא שולח לנו הרבה שליחים, זה בעצם אולי השיעור שאתם לא נמצאים בו, שיעור על ספר יונה, אם לא תקשיבו ביוטיוב, על כל השליחים שקדוש ברוך הוא שולח ליונה, אבל כולנו כמו יונה, כל אחד מאיתנו מטייח ובורח מהייעוד שלו, שלה באיזה רובד, באיזה עוצמה, בסדר. והקדוש ברוך הוא לא מוותר, הוא שלחנו שליחים. תראו במקור ג' תורת הבעל שם טוב הקדוש, כתר שם טובות פי ב', שמעתי ממורי, פירוש העניין בחטא אחד שחטא האדם, אז מה קורה? נזדמן לו חטא אחר כדי שישוב ממנו, על ידי זה יהיה כפרת חטא הראשון. וכשרואה יצר הרע כך מתגבר עליו בחטא השני. וזהו שאמר הנביא, נחפשה דרכנו ונחקורה, ונשובה אליך. כי אחר שנעשה הכל כדרך מישור בעיניו, שמצא הכל בסדר אצלו, על ידי כי ישמן לב העם הזה, וצריך חיפוש וחיקור שידע שחטא, אז ישוב אדם יתברך וקל להבין. נראית את בעל תולד יעקב יוסף מפון נועה, מזכיר לכם, נולד, נפטר, רבותיו, תלמידיו, חיבוריו, כן? פרשת וערה, וכדי להבינך זה, אזכור אפס כתב שמעתי ממורי, מורו זה הבעל שם טוב. ישמע חכם יוסף לקח, שאם נזדמן לו שוגג, אדם הלך בטעות בשבת, ופתאום יסנב כתף פרח בשבת. אסור? אסור, מהתורה, אסור לכתף בשבת, נכון? אבל זה היה בשוגג, הוא לא התכוון. אז מה הוא אומר? שאם נזדמן לו שוגג, ייתן דעתו שכבר עבר מזיד, ולא תקנו. ועכשיו בא שייתן דעתו לתקנו. אופס, ישבתי ארוחת צהריים עם החבר'ה, אני אוכל עם שיעור ד', והתפלק לי לשון הרע. אופס, לא התכוונתי, יצא. רגע. ריבונו שלום, הכל בהשגחה פרטית, למה שלחת לי בשוגג לדבר לשון הרע? מה הבעל, אתה לא בשם הבעל שני, טוב, מה? רגע, סימן שדיברתי לשון הרע במזיד, ולא שמתי לב לזה בכלל, אבל זה היה במזיד, בכוונה, ולא עשיתי תשובה. אז עכשיו שאני עושה תשובה על לשון הרע בשוגג, אני גם עושה תשובה על מה? על המזיד שקטן, ולא תיקנתי אותו. כלומר, יש פה איזושהי בחינה חיובית של עבירה גוררת עבירה. הפשט של עבירה גוררת עבירה, זה שאני עושה עבירה אחת, ובעקבות עצם העונש עוד עבירה, כאילו זה שלופ אינסופי כזה, נכון? פה אומר פה, הבעל שם טוב, לא, עבירה גוררת עבירה זה תיקון. את העבירה הראשונה לא תיקנת, אז עכשיו, יש לך עוד עבירה, ומה אתה עושה איתה? מתוכה, מכוחה, אתה תתקן את המקום האחור. זה מה שנקרא ירידה, צורך עלייה, אבל במובנים. עכשיו, למה הנפילה נחשבת כמתנה? כי אדם נופל בקטנה, הוא לא עושה, נופל בקטנה, הוא לא עושה לב. פתאום הרכב, פח, נופל, הרי, עשיתי לכם בסדקה, תיקון כללי. צריך לבדוק פה את הכל מה שצריך. אנשים, הדברים קטנים, לא זה. שבחור שולח להם איזשהו בוסט גדול כזה, ואז מבינים את הכל. ואם אדם לא מבין את זה, אז ישלח לו עוד משהו, עוד משהו. עד שיהיה משהו מספיק גדול, שהוא לא יכול להתעלם ממנו. פעם מישהו בא לרב שטיינזלץ, זכר צדיק לברכה, ואמר לו, קשה, 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 הרבה קשיים בחיים. הוא אמר לו, ואתה מתפלל על זה? הוא אמר לו, לא. הוא אומר לו, אז אני מבטיח לך שלא יהיה שום פתרון. ולא רק שלא יהיה שום פתרון, אלא עכשיו יהיה יותר קשה ויותר קשה, הוא לא יעזוב אותך עד שתצעק מכל הלב. ואם לא תצעק עכשיו מכל הלב, אז ייתן לך דברים עוד יותר קשים, אז תצעק עוד יותר, ואז תצעק בטוח, ואז הוא יעזור לך. אבל תצעק ותתפלל. עכשיו שאלה על מה? תצעק ותתפלל על זה שהגעת לארוחת צהריים וגמרו את כל הכנפיים, ונשארת רק עם האורז והשועית, תתעק ותתפלל על זה שאתה לא מצליח להתחתן, או שאין לך רפואה, לא יודע, פרופורציות, כן? אבל הבנה שהקדוש ברוך הוא מדבר איתך. תראו, במקור ה' לא נקרא את זה בתניא, בליקוטי אמרים פרק י"ז, אז אדמו"ר הזקן אומר שלפעמים, שהרשעים רוצים לעשות תשובה. יש להם הרבה עבירות שהם עשו, אז הם לא יכולים לעשות תשובה. כי זה מונע, כי הקליפות מונעות מהם. אז הקדוש ברוך הוא שולח להם איזושהי עבירה מאוד מאוד קשה, מאוד איזושהי אכילה ביום כיפור, איזושהי גויה לא עלינו, ומתוך זה, זה מעורר אותם. ואז מה, הגעתי לפה, לדיוטה התחתונה, ואז מפה הם טסים כמו טרפולין, הכי למטה, הכי למעלה. מכיר הרבה בנשא שזה ככה, שעברו פה, עברו שם, עד שפתאום תפסו אותם, וואו, לאן הגעתי? אלעזר בן דרודיה. מכיר את הסיפור, נכון? עם אותה זונה וכו', שהפיכה, אמרה לו, גם אתה ככה אין לך תקומה, ולא תעשו תשובה וכו', אין דבר תלוי לבי. אבל הוא לא ביום אחד הגיע למצב שלא הניח זונה שלא ביקר בה, נכון? זה היה תהליך הדרגתי, אני מניח. אז לא היה לגדול בבית לא דתי, הוא היה בבית דתי. הוא אלעזר, השם עזר לו, לאט, לאט, אבל שהוא לא התייר. אז בסוף הגיע לתחתית הכי נמוכה, ומשם, בום. וכשבחור הוא שלח לו את זה. זה משנה פה אדמור הזקן. הרשע לא יכול לשוב בתשובה שלמה, כי יש הרבה קליפות שמסובבות אותו. אז הקדוש ברוך הוא שולח לו איזשהו פטיש 5 קילו, שבום, משבר את הכל, ואז מתוך זה הוא יגיע. השאלה אם אדם מבין את זה. השאלה מה שנקרא, אם הוא בוחר להתעלם, או שהוא בוחר רגע, 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 רגע. השלב הראשון זה שינוי הגישה. מה המטרה שלי? אני עובד לפני את היתר שלי, להגיד איזה תותח אני, או שאני עובד למען השם. מכיר מישהו שהיה הרבה שנים שליח ציבור, בבית כנסת שלו, עשה כל נדרי, מוסף נעילה, ושם ושם. פתאום אמרו לו, חביבי, הצידה, מישהו אחר. והוא נפגע ונעלב. אבל אמרתי לו, הוא בא לב, אמר לי, מה, תדבר איתם, תגיד. אמרתי לו, מה אתה שליח ציבור, אתה לא חוזן, נכון? לא, הציבור צריך אותי. ואמרתי לו, אולי לא, בחרו מישהו אחר. אז אולי אתה צריך אותם שצריכים אותך? כי אם אתה כל היום שאתה שליח ציבור, אתה להביא את התפילה של הציבור לקדוש ברוך הוא, מה אכפת לך משליח ציבור? הוא יביא מישהו אחר, אתה תפילה שלך, מה אכפת לך? ואם אתה כזה נפגע, אז אתה מגלה דעתך שמה, שעד עכשיו כל מה שעשית, לא אגיד שהיה רק לשמך, אבל היה לך גם איזשהו ענה מהצד מזה, נכון? והרי אתה נפגע מזה, אתה נעלב שלקחו לך את זה. שאלה מה המטרה, אתה עובד למענך או למען השם? טוב, בוא נעצור פה ונתקדם לשלב השני, לתנאי השני. התנאי השני זה שיהיה לי כאב לב, מה שנקרא, לכאוב על מצבי הנמוך בעבודת השם. עכשיו, לגלות כמה המצב שלי גרוע בעבודת השם, זה הכי קל בעולם, אתם יודעים למה? כי זה האמת. לא צריך קורס מיוחד לגלות כמה אני דפוק וכמה אני, כמה אני טעון שיפור. בסדר? טעון שיפור. אני אומר את זה לא בציניות, אני אומר ברצינות. זה הכי פשוט, פשוט תעצור לרגע, תחשוב. וכל אחד יחשוב על לפי הנטיות של הנפש שלו, של הגוף שלו, של האופי שלו. מה זה? בוא, ואז לפי ההיכרות שלו עם עצמו יכול להיות מה הנטיות שלו. בוא נראה דברים של בעל התניא, ליקוטי אמרים פרק ל', מקור ו'. צריך כל אדם, לפי מה שהוא מקומו ומדרגתו בעבודת השם, לשקול ולבחון בעצמו אם הוא עובד השם בערך ובחינת מלחמה עצומה כזו וניסיון כזה, בבחינת ועשה טוב. נקודה חשובה שכל אחד ישים לב לנגד עיניו ביחס אליו. לא יבחן את עצמו ביחס לרב רם ראש הישיבה, או לרם שלו, או לחצרם שלו, או ביחס לרב קוק, או לרבי מלובביץ'. זכותם תגן עלינו. מה שהורידו את התמונה אני רואה. אוקיי? אלא כל אחד ישים אל ליבו ביחס אליו. אוקיי? מה אני? אדם שהוא עצלן ואיתי, אז לבחון למה אני ככה וככה וככה. אדם שהוא נוטה לרוגז ולעצבנות, אז שלא לבחון למה אני עצלן. שיתמקד בעצבנות שלו, בכעס שלו. אוקיי? לא לנסות לבוא עם בעיות של אנשים אחרים. לבדוק מה הבעיות שלי.
סתם, אם אתה מסתכל על עצמך, זה לא בכך שאתה נמצא במקום גרוע. כל שאתה מי יש לך איפה להתקדם.
אין הכי להמי, נכון? בסדר גמור. אבל אתה... שנייה. המטרה היא פה היא לא להחליש ולהקטין את עצמי. היא לראות מה אני לא טוב, אבל בצורה נוקבת ואמיתית. לא לטייח, בלי מייקאפ. אוקיי, איך אני איזה? ואז שאני בוטח את זה ומתחיל להעמיק בזה, ואז אני רואה רגע, 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 רגע. האמת היא, זה אולי אפילו אופעים, כאילו אני בחיל ללעד, אני רואה יותר גרוע ממה שחשבתי. או יותר טוב, בדרך כלל זה יותר זה. אני אומר, הרווח הראשוני זה כמו שם הפעם הראשונה. שאם אני, מה שנקרא, אני שמח, או אני אומר, אוקיי, יש לי אתגר, יש לי למה לעבוד, אוקיי, יש לי שם לילד. הרווח השני זה שעכשיו, רגע, למה אני עושה ככה אבל?
זה
השאלה,
אבל
אני
צריך לקחת אדם של לחץ מזה שהוא
לא... לא, 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 לא.
פשוט כל הזמן להיות ב...
להיות מודע לעצמך, זה מה שנקרא חשבון נפש. במוסר, בחסיות. רגע, עכשיו, חשבון נפש נעשה בצורה אמיתית, בכל סטרילית, בלי נגיעות, בלי להתאכזב. לדעת מי אני, מה אני צריך לעבוד. אז אני לומד את מי. צריך מה שנקרא תחקור. קמתי בבוקר, היה רעש, התעצבנתי עליו בפנימיות, התעצבנתי על השותף שלי בחדר. צרחתי עליו, אוקיי, לא נעים. כל הכועס, כבוד עבודה זרה וכו' וכו' וכו'. רגע, בוא נעצור שנייה. בוא נתחקר. למה כעסתי? זה עזר? נניח זה עזר, אבל זה לא טוב לכעוס. אז הייתי חושב את זה בדרך אחרת? אם הייתי פועל בדרך אחרת, זה היה יוצא פעולה אחרת. ממה זה נובע? אולי זה נובע בכלל שאני כבר עצבני עליו, כי גם אתמול בלילה הכעסתי ולא אמרתי לו. ואז בעצם על דבר קטן, הכל... שמרתי בבטן, שמרתי בבטן, ואז בום, זה התפוצץ החוצה. נכון? בוא ב... אתם עוד לא נשואים, אבל בזוגיות, כתוב בספרים הקדושים, כך קראתי, כתוב, בויקיפדיה ערך זוגיות, שיש לפעמים חיכוכים, אצל אותם יהודים, הדורות עברו, שיש לפעמים אי הסכמות, שיש אפילו מריבות, שיש לפעמים אפילו פיצוצים, לא עלינו. אבל מי שמאמין בזוגיות טובה, או לכל הפחות שואף לשם, אז הוא יודע שמשבר זה הזדמנות לתיקון. כתוב, היושבת על המשבר, כוונה ללידה, נכון? אז זה לא עכשיו שיש פתאום מריבה עם האישה, יאללה, תודה לך השם, מזמור לתודה, בוא נרקוד אורה, לא נגיד לכם לא. זה לא כיף לריב, זה לא כיף. אבל אם כבר השם זימן לי מריבה, זימן לי נפילה, אוקיי, בוא לא נטטה את זה, בוא לא נטייח, בוא נבדוק למה זה קרה. בוא נבין, מה היית צריך לעשות אחרת כדי למנוע את זה? יש לנו חבל. חבל נקרא, היה פיצוץ. יש שתי אפשרות, או שישאר קרוע, או עכשיו מה לעשות, או לקשור אותו מחדש. עכשיו, נקודת הקשר היא מכוערת, היא לא נעימה, אבל יש לה שני יתרונות. באותה נקודה של הקשר, זה הנקודה הכי חזקה בחבל, דבר ראשון. ודבר שני, שעכשיו, מה קורה לשתי הכתבות של החבל? הם יתקרבו יותר. תהיה עוד מריבה, אז או שזה זה סיכוי סיכון, כן? זה לא פשוט. או שעכשיו יהיה נתק וזהו וגמרנו, או שנעשה קשר, יהיה יותר חזק ונתקרב יותר. שאלה מה אתה עושה עם הקרע הזה? ואני זוכר את עצמי כמפקד בצבא, הייתי מדריך את החיילים, את החיילות שלי, עסקנו במקצוע של הצלת חיים, צבא, לא היינו בהתנדבות, משהו צבא, אמרתי להם, תראו, כולנו טועים, מותר לכם לטעות, אבל פעם אחת. יכול להיות שמחרתי שוב פעם, אבל זו טעות אחרת. אבל דיר בעלה, כשאף אחד לא עושה לו את הטעות פעמיים. עכשיו אני כל יום טועה, כל יום טעיתי. אבל השתלטתי כל יום בטעות אחרת מקורית, אני אחדש. אבל לא לחזור על אותה טעות פעמיים, כי מה זה אומר? זה אומר שלא תיקנת, שלא למד, לא הפקת לקחים, אז מה אנחנו עושים פה? עכשיו אנשים מתים, אתה טועה, הייתי בצבא, במקצוע, אתה טועה, אנשים מתים. זה צבא. לא משחקים פה בשוטרים וגנבים בגן. משחקים פה בצבא, אתה טועה, אנשים מתים. אנשים מתו, לא עלינו. אז אוקיי, טעינו בסגל, בוא נתחקר. אבל לא רק כדי שלא נחזור לאותה טעות, אלא שנדע בכלל לא להתקרב למרחב הזה שבו הטעות בכלל אפשרית. בואו נאחר דוגמאות על זוגיות שירות צבאי, בואו נחזור לעבודת השם, בסדר? זה גם עבודת השם, נכון? אלמא דחקי. אם האדם לומד על איפה המציאות של השם, איפה הנוכחות של השם בחיים שלו, לומד בתורת החסידות, בתורת הנפש היהודית, על הכוחות שלו, על היכולות שלו, על האור האלוקי שגנוז ונמצא בתוכו, אז כל מה שהוא צריך לעשות זה בסך הכל לעצור את מרוץ החיים שלו. ושאלה, איפה אני ביחס למצב האידיאלי שלי מול הר סיני? ואז פתאום הוא חלפן, רגע, אני לא רק שאני חי בדמיונות, אני מתחת 100 מטר של בטון יצוק של דמיונות. כי אני בסך הכל מרכבה, מקום מרכבה לקדוש ברוך הוא, אני מרכבה לטבע שלי. כלומר, אני מנסה להגיד בכיתה את השאלות הכי חמות, כדי שיגידו איזה תותח אני, או להשחיל את הבדיחות הכי מצחיקות, שיגידו איזה חבר'ה מן אני, וזה מה שמניע אותי. מה שמניע אותי, המקום הפנימי יותר. ופה יש מכשול גדול. רבנו כותב, ולכותב מוהר"ן, בשיחות הר"ן כמה פעמים הוא כותב, שבדור שלנו, יודעים מתי רבנו חי? מתי הוא נפטר? כן, לפני יותר מ-200 שנה הוא נפטר, נכון? 210 שנים בערך. כמעט 210 שנים. הוא אומר שבדור שלנו, והוא צודק בצורה בלתי רגילה, המאבק הוא לא עם היצר הרע, הוא לא עם הצד השני, עם הסטרא אחרא, מה שנקרא בקבלית, אלא המאבק הוא עם הכוח המדמה. בעברית, כוח המדמה. מה זה כוח המדמה? הדמיונות. דיברנו על זה שביפיות רגשות האדם יש איזושהי אהבה עצמית. סלף קולמי, שכנוע עצמי, נכון? על כל פשעים אהבה מחפה. ואז האהבה העצמית הבלתי נשלטת של האדם לעצמו, שזה טבעי, היא גורמת לו בסוג של עיוורון, שהוא לא מסוגל להסתכל על עצמו. ואז הוא חושב עם הכוח המדמה. לא, אני ברסלבר, אנחנו דיברנו על זה כשורה לתנגיע, אני ברסלבר. אז אני ככה וככה וככה, אז אני חבדניק, לא, אני גושניק, אני למדן, אני מחקר, אני לא תניה לי חסיד, אז... אבל בא לי עכשיו לקרוא את קבלת שבת, לא, אבל אני ליטווק, אז אני לא... הוא מגביל את עצמו בגלל הדמיונות שהוא מאכין את עצמו. אז ממילא, אז כל תשובה שהוא נותן לעצמו על השאלות ששאלנו מקודם לשאול אותם, זה תהיה תשובה אמיתית. ולכן אדם צריך להיזהר, אני אומר את זה בעדינות, לא ללמד על עצמו קו זכות בקלות כל כך. מכירים את הרב קרליבך והרב קוק והרב נסק מברדיצ'ב, לדון על קו זכות גם את עצמנו, אבל רגע בעדינות, זה קצת סותר את תואר רשפ"ב, בלקוטי מרן אתם מכירים, כן, חייב קודם לתת קו זכות, נמצא בו נקודה טובה ועוד נקודה טובה, נכון, רשפ"ב זה עזרה ראשונה, זה לעמוד על הרגליים. אמרנו פה, אנחנו עכשיו לא בהתחלה, אנחנו בשלב מתקדם יותר, של קוצק, של בית שמי. ולבדוק האם מה שהוא אומר על עצמו זה בגלל הכוח המדמה שלו, או שזה מקום פנימי יותר. ניתן פה דוגמה. דוגמה לא טובה, שכמעט כל שנה יוצא להתמודד איתה. תראו מקור זין. פרק כ"ז, נקודת אמר עם תניה, עוסק בעניין של התמודדות עם עצבות בעבודת השם. אומר אדמור הזקן, ואם העצבות אינה מדאגת עוונות, אלא מהרהורים רעים ותאוות רעות שנופלות לו במחשבתו. איך להתמודד? אומר אדמור הזקן, ואדרבה, העצבות היא מגסות הרוח שאינו מכיר מקומו. בא אדם, כואב לו הלב. מה כואב לו הלב? שמכבי הפסידו, שהפועל ירדו ליגה, לא, מה כואב לו הלב? כואב לו הלב שהוא עובד את השם בעצבות, שאין לו שמחה. מה התשובה של אדמו"ר הזקן? הוא אומר לו, יא אללה, איזה גאוותן אתה. איזה גאוותן אתה, מה אתה עצוב מזה? אתה בינוני, אתה לא צדיק. לצדיק אין נפש בהמית. לבינוני יש. ואם יש לך נפש בהמית, תתחם ותהיה עצוב, בוא תעבוד על זה. אוקיי? תראו בקטע האחרון המודגש, בקור זין. ולכן היה לי פה לב האדם עליו, ולא יראה לבבו מאוד. גם יהיה כן כל ימה במלחמה זו. כי אולי לכך נברא, וזאת עבודתו להקפיה, לכפות לפי תחת תמיד. מה אומר פה? מה? מה? לא הבנתי? לא! אומר לו, אל תהיה עצוב. אבל מה אומר פה? אדם יש לו עצבות מזה שיש לו עירורים רעים, תאוות רעות, מחשבות רעות, זה מצייר אותו, זה עצוב מזה. אז הוא אומר לו, תתמודד עם זה, מה אתה נופל מזה? מה אתה עצוב מזה? אתה בינוני. אם היית צדיק, אז זה לא שייך בך, אתה לא צדיק. אם אתה בינוני, אז חלק מהגדרת העבודה שלך, שיש בך נפילות. ניתן דוגמה אחרת, אוקיי? תראה את טלפונים כמעט כל שנה, מחבר'ה מהצבא, תהיו בשיעור ב', שיעור ג', מה, בזה חסדה, לא מצליח ללמוד בצבא, ולא זה, ואני כבר בפיגור בדף יומי, וזה גומר אותי. חביבי, אתה בצבא עכשיו, אתה לא בייניש. אתה מחלקת בייניש, אבל אתה בצבא, אתה לא בישיבה. בישיבה, תלמד תורה, בצבא, מה התפקיד שלך לעשות בצבא? מה התפקיד בצבא? להיות חייל. יוצא לך זמן ללמוד, עד רבה. תעשה קביעות יומית, תעשה משנה יומית, תעשה איזשהו משנה ברורה, איזשהו שורה, איזשהו פסקה, פרק תהילים, בסדר? אבל בצבא, אל תהיה עצוב, שאתה מצליח ללמוד תורה. שיצייר אותך, אבל שלא יפיל אותך. כי אתה עשה את התפקיד שלך להיות חייל. אתה בינוני. יש לך נפש בהמית. יהיו לך נפילות, יהיו לך עירורים זרים בתפילה, מחשבות זרות, יהיו לך תאוות, אבל אתה משתלט עליהם. אבל שזה לא ירסק אותך. מה? אני פספסתי זמן, קריאת, שמע. זה לא אתה, לא צריך לשמוח מזה. אני פה עד שיפיל אותך? שזה ביטוי, בגמרא, כיוון די ידחי, ידחי. אדם נופל פעם אחת, נפל, זה מה שנקרא, זה נקרא קליפה, אתם מכירים את זה מהתיכונית, קליפת או סיירת או ניירת, מכירים את זה? זה קורה הרבה בצבא. או שאני אהיה בפלסר מטכ"ל, הכי לוחם, ואם לא פלסר מטכ"ל, אז סיירת אגוזי. או סיירת או ניירת, הלך לשקם, 804, זה יחידה סודית, מגיעים ב-8, עושים 0, הולכים ב-4. כן, יש כזה הרבה חיילים כאלה, כן, מה לעשות? מקווה שלא תגיעו ליחידה הזאת, אוקיי? או שאני אעשה הכי טוב, מה שנקרא, או שאני מתפלל כמו שצריך, כמו עובד השם הכי טוב שיפה, ואם אני לא פרפקציונית, אני לא מצליח 100%, אז אני עוזב וזורק וכיוון די ידחי, ידחי. חבל. חבל מאוד. האדם לא יחיה בסרט. נכון, אדם צריך נכון. נגיד, בוא, אני אתמצאת לך את כל ספר התניא קדישא, שזה התורה שכתב תורת החסידות, אולי נלמד את זה שנה הבאה בישיבה, תורה יותר עמוקה. אסכם לך את כל התניא בשלושה משפטים. אוקיי? מה כל הבסיס של התניא? א', דע את מקומך, ב', דע להיכן לשאוף, ג', עכשיו, איך אני מגיע מהמקום שלי לאיפה שאני שואף להגיע אליו? עכשיו, רוב, אני אחזור על זה. זה כל התניא במשפט, בשני משפטים, שלושה משפטים. תדע את המקום שלך. אחי, אתה בינוני, אתה לא צדיק. אתה יודע מה זה אומר? שיהיה לך עירורים זרים, יהיה לך מחשבות זרות, יהיה לך נפילות. אתה בינוני, יש לך נפש בהמית, אתה לא צדיק, צדיק, אין נפש... אין, הוא רק כולו הקדוש ברוך הוא, רק אלוקות, הוא לא יכול לחטוא. אבל אתה בינוני. הלוואי, שנזכה, כן, להיות בינונים. כן?
כי אתה לא
צריך להיות צדיק
שלא חוטא, לא לבטל את
הצערה. אתה לא צדיק, אתה בינוני. בסדר, נכון, אין לגיטימציה לחטא. אבל אדם, אבל אני אומר פה בתכלס.
צריך את האפשרות לחטות. למרות שיש את האפשרות לחטות, לא לחטות כל הזמן.
נכון?
לא. אז כן יש ציפייה ממשלה ליפול.
נכון. אבל אם אתה נופל, תדע, אתה נופל, כי הנפילה היא אפשרית. אצל צדיק הנפילה לא אפשרית, הוא לא מסוגל לחטוא. אצל בינוני הנפילה היא אפשרית. אל תיפול. אני לא אפול, לא תיפול לגיטימציה לחטאים. אבל תדע את מקומך. עכשיו תדע לאן לשאוף, ועכשיו תדע איך להגיע. עכשיו רוב האנשים הם נופלים בסעיף א' ב'. הם חיים בסרט על המקום שלהם. ואז ממילא, אם סעיף א' לא מתוקן, הם לא יודעים את המקום שלהם אמיתי בעבודת השם, אז גם השאיפות שלהם הם לא בהתאם. ואז יש נפילות ומשברים. תדע, א' ב' בניווט. איפה אני נמצא? עכשיו אני צריך להגיע. הרבה פעמים אנשים מתברברים בניווט, כי נקודת ההתחלה שלהם היא לא נקודת ההתחלה שלהם. מה זה מונסים את השטח ובכלל לא מגיעים שום מקום. קודם כל תדפס, איפה אתה נמצא? אתה לא יודע איפה אתה נמצא? מה אתה עושה? בניווט? תחזור אחורה לנקודה האחרונה שבה אתה מזהה שזה המקום האמיתי בניווט. עכשיו אני יודע עכשיו איפה אני רוצה להגיע, נקודת סוף. אוקיי, עכשיו אנחנו מגיעים לשם. והרבה אנשים, אם אני חוזר לעניין של הכאב לב על המצבי הנמוך, הם מודעים למצב שלהם, אבל הם לא מוטרדים מזה. אני יודע שאני ככה, אני מדבר בתפילה, אולי לא מדפי יומי, אני לא, אין לי שאיפות למה שנקרא, אנחנו אומרים חז"ל, רשעים אין להם חרטות, לא שהם רשעים. אבל אלה הם, בסדר, נו שואל, אתה רואה אנשים, אתה מזו בבית כנסת, אך, אני זוכר, אלול בישיבה, פעם שהייתי לפני 30 שנה בקרם ביבנה, במרכז, בוולושין, בחברון, בנוברדוק, תלוי בתקופה, כן? פעם, אבל אתה עכשיו נמצא פה בעיר, במושב, בקיבוץ, אתה עושה מה עושה, אלול במושב. מה, רק בגיל 18, 23 בישיבה יש אלול? מי שאין 45, או בן 50, או בן 60 את הפנסיה, לא שייך אצלו אלול? ולכן שאדם מודע למקומו, וכמה צריך להשתפר, זה אמור לגעת לו בנפש, כאילו לעורר אותו לפעולה. ואם הוא לא מכיר את המקום שלו, אז לא רק שלא יגיע שינוי אמיתי, אז הכוח המדמי, אחרי לו, איתן מגיעים את לגיטימציה, לא, אנחנו בדור חלש, לא, אתה עושה את זה שימי, זה מספיק, זה בסדר, אתה לא צריך, זה, כאילו, מה? רבי יוחנן בן זכאי אומר, לוואי, מורה השמיים, כמורה בשר ודם, למה? כי רבי יוחנן בן זכאי מבין, שמה מזיז את העני של האדם? מה יגידו עליו? לא אמור השמיים. האם מה שמעניין אותך זה עירת השכינה? או מה שנקרא בסלנג, עירת השכונה. מה יגידו החבר'ה? נכון? אדם שפוגעים בו, בכסף שלו, בבית שלו, בילדים, אז אומרים שפוגעים ביקר לו, בעצמותו. אבל כשפוגעים באיזשהו הומלס, זה לא מזיז לו, מה לי והוא, אני לא קשור אליו, לא מכיר אותו, נכון? אז הוא לא יפעל ממני הרגשי. אני רוצה לחזור על מה שאמרנו בהתחלה, מקור א'. פעם היו כותבים בשערי מסכתות התלמוד, בגלל הצנזורה, כל מה שכתוב כאן על גויים, אין הכוונה לגויים שהיו היום, אלא גויים שהיו בעבר. גם בדורנו, כל מה שכתוב כאן על יהודים, אין הכוונה ליהודים אחרים. אבל ברצינות, תסתכל במראה. אנחנו צריכים לעבוד את הקדוש ברוך הוא. תכלס, דוגרי, לעבוד את הקדוש ברוך הוא באמת. תאר בן עובד, אנחנו עובדים בתפילה. לעובד לך באמת. אין עובד באמת. עכשיו אני אומר, עבודה אמיתית, חשבון נפש אמיתי, זה לא המסקנה שלו כמה אני דפוק, כמה אני גרוע. כי אז מה עשיתי? הקיפלתי את עצמי. חשבון נפש אמיתי זה שאני נותן ממנו עם מה? עם תקווה, לא רק עם רצון להתקדם, גם עם רצון להתקדם ואמונה ביכולת שלי. תשובה, שבסוף התהליך של התשובה, אני רק ממומר ומדוכא על חטאות הנעורים שלי, על ההבנות שלי ואני לא שמח, אז מה עשיתי? בעלי תשובה שהם מדוכאים בגלל ההבנות שלהם. אמרתי, אבא, החברים שלך עדיין הבנות, אתה אף אחד מניח תפילין, תשמח, איך אתה תפילין היום? תשמח בזה לפחות. זאת הנקודה שלו. תהליך אמיתי של חשבון של תשובה, זה מראה כמה אני לא בסדר, וזה, וואו, אבל נותן לי כוח. לפחות אני יודע שאני לא בסדר. אז יש עכשיו, אני יודע מה לא בסדר, יש אמצעים שיטות. קדימה, מטרה מסכימה, אמצעים שיטות ונתקדם. אדם, יש לו בעיה של עודף משקל. כתוב בספרים הקדושים, יש כמה כאלה, היה פעם יהודים שבעבר, כן? וכולי. לא מדבר, אבל יש לו בעיה, זו בעיה רצינית, הוא לא זז, הוא לא זז, בסדר, אם הוא לא מודע לזה, לא, את מכיר את אלה המחורים? לא, אחי, אני, במתי שאני רוצה, אני יכול להפסיק. כבר 30 שנה אני רוצה להפסיק. לא, אני יכול להפסיק בכל רגע. אני, אתה יודע, אני ככה מוריד 10 קילו ביומיים, כי יש לי מטאבוליזם טוב, לכן אני זורק על בורקסים ופיצות וזורק על האוכל, נכון? ופסטה כל ערב, אני יודע מה, לא עלינו. אני אומר, תהליך אמיתי של תשובה, של הסתכלות פנימית, שצריך לומר, לא יודעת לי הרבה תקווה. לתת פתח לתקווה, לתת בירתון. זה לא, אני לא מתייח פה על כמה אני לא בסדר. ואדם שמגלה שיש לו בעיה גופנית חמורה, וזה כואב לו מצד אחד, בוא חושב שזה כואב לו, כי הכאב אומר שיש משהו לא בסדר. אם לא כואב לו, לא מגלה את זה. ומצד שני, אוקיי, אבל אני מכיר רופא טוב. אני מכיר איפה שתרופה טובה. אני חייבת מרקחת, אני חייבת אותו רופא, אותו צדיק, שירפא אותנו, בסדר. טוב, זה החלקים המבאסים יותר, זה החלק הראשון של השיעור. שבוע הבא נעסק בדברים אופטימיים יותר, ברצון, התנאי השלישי, הרצון להשתנות והאמונה שיש לי יכולת להצליח. מזה נובע שאני לא שורי בשקר, שאני לא אפחפך. עד אז נתחזק בשמחה, הקדוש ברוך הוא איתנו, הכל טוב ויפה. מקווה ששרדתם את השיעור הזה, מחילה על ההקשיחות, עוד הייתי עדין פה, כתוב לי פה יותר בקשוח. אבל נקרא הכל זאת ועוד השבוע הבא, נסכם את הכל, נקראת ראש השנה, ובסרט עם התשובה, נעשה שיעור סיכום, שהוא יהיה הרבה יותר אופטימי. ברור אדוני לעולם, אמן ואמן.